רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. מאז השביעי לאוקטובר כולנו מדברים על אנטישמיות בעולם, על האתגרים של קהילות יהודיות בתפוצות, אבל קהילה אחת כמעט ולא זוכה לתשומת לב בכלל בשיח, וכמובן בתקשורת הישראלית, כי אנחנו מדברים כאן בעברית, אז אנחנו מדברים על התקשורת הישראלית, וזה הקהילה הישראלית בחוץ לארץ, ובעיקר במערב. אני בא מארצות הברית, אז כן דיברנו על זה קצת לאחרונה, אבל קהילה שבאמת לא דיברנו עליה ולא נתנו לה דגש, זה הקהילה הישראלית באירופה. ובאמת שומעים הרבה על אנטישמיות ועל הפגנות פרו-פלסטיניות, בואכה פרו-חמאסיות וצלבי קרס בכל מיני מקומות, והשחתת רכוש ואיומים ואלימות פיזית ממש, וכמעט תמיד אומרים יהודים, 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 ולא עושים את ההבחנה בין יהודי שגר דורות על גבי דורות, נניח בגרמניה או לא יודע, באנגליה, לעומת מי שיש לו את התרבות הישראלית ואת הרקע הישראלי, שהוא לגמרי חי בתודעה לפעמים אחרת לחלוטין מהיהודי השורשי האירופי, מה שנקרא. ואני חושב שזה נושא שכדאי קודם כל לשים עליו דגש ולב, וגם קצת להבין מי אלה האנשים האלה, מה חשוב להם, למה צריך לפנות אליהם ולדאוג להם באופן פרטני יותר מהקהילות היהודיות המקוריות. גם השפה היא שונה, אני חושב, גם התרבות, גם העיתונות והתקשורת שהם צורכים, ועוד ועוד ועוד. וכדי לדבר על זה, אני שמח לערך את תהילה דרמון. תהילה היא מייסדת ומנכלית של ארגון ICE, Israeli Communities Europe. אני אמרתי שצריך להוסיף אין, אבל לא נורא. הארגון בעצם הוקם על ידי תהילה, עוד מעט תספר לנו ככה קצת יותר, אבל בגדול הוא בעצם נותן מענה לאותם ישראלים שגרים באירופה, שבעצם כמו שתיארנו, ואנחנו עוד ניכנס לזה קצת יותר, הם מאוד שונים והצרכים שלהם מאוד שונים מהיהודים שבעבר מדינת ישראל פנתה אליהם. תמיד אמרנו יהודי התפוצות, אבל אלה כבר לא יהודי התפוצות הרגילים, זה ישראלים לכל דבר שגרים בתפוצות. אז בואו נקרא לזה. תהילה, שלום, תודה שאת איתנו.
תודה רבה על הזמנה, ממש זכות להיות פה.
בטח, אז זה נושא חשוב, כי בתור בן לישראלית שהיה גר בארצות הברית, אז כן, אני יכול להגיד בפירוש שיש הבדלי תרבות. אני ראיתי את זה בארצות הברית, אבל אני מניח ש... אז קודם כל, אולי לפני הכל, איך הגעת לזה? את ישראלית, גדלת כאן, לפחות אני שומע מזה. איך הגעת לטפל לעזור לישראלים באירופה?
וואו, אוקיי. קודם כל, זה סיפור ארוך. אבל אני גדלתי בבית מאוד מאוד פתוח, אבא שלי רב, ותמיד הבית שלנו היה פתוח. הדלת הייתה פתוחה לכולם, לא משנה מי אתה, מה אתה, מה אתה חושב, מה הדעה שלך, איך אתה נראה. וראיתי את המודל הזה בבית. בגיל 20, עם שני ילדים, חודשיים אחרי לידה, יצאנו לשליחות באודו, לחצי שנה בגואה. היה מטורף, מדהים, משוגע ומאתגר, וזה פתח לנו את העיניים לעולם התפוצות, לעולם השליחות, לעולם... בעיקר להבין שאנחנו נמצאים באיזושהי בועה, כל מגזר לעצמו, כל איש לעצמו בקהילה שלו, ואנחנו בתוך איזושהי בועה ולא מכירים אחד את השני. נכון. את האוכלוסיות שלנו, את האנשים שסביבנו, את
בתוך
הישראלים.
בתוך ישראל.
בתוך ישראל.
כן.
כשהיינו באודו, נפגשנו עם כל כך המון אנשים עם דעות שונות, ופתאום הבנו שיש לנו, קודם כל, עמדים. כן. בית שיש לנו המון במשותף. נכון שאנחנו נוגעים בנקודות מסוימות, לרוב לא נסכים. זאת אומרת, אפילו שני אנשים שיש להם לכאורה את אותו דעה בפוליטיקה, גם הם לא יסכימו אחד עם השני בדברים מסוימים.
דרך אגב, אני רק עוצר אותך פה למשהו מגניב שאמרתי בדיוק לפני שהתחלנו את השיחה עם מישהי אחרת, שאמרתי לה שדווקא בחול, ישראלים מרגישים יותר בנוח לפגוש אנשים שחושבים אחרת מהם. כי אין את המטען המקומי על כל ה... נקרא לזה, המלחמת הזהות כאן שמתרחשת במדינת ישראל. בחול אתה יותר מרגיש, עוד ישראלי, עוד מישהו ש... עוד יהודי אפילו.
כן ולא. ואני אסביר על זה אחרי זה ואנחנו נפגש בזה, אבל זה, אתה לגמרי, אני מסכימה איתך שבארץ הרבה 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 יותר קשה, לא סתם אנחנו גם יצאנו לתפוצות. היינו בשליחות באודו, חזרנו, אני עבדתי עם נוער בסיכון והייתי רכזת קהילה. נתנאל בן זוגי גם עבד עם ילדים ועם כל מיני, למד פרמדיק, מדע וכו', והיה טרפת של ישראל, אתה יודע איך זה.
כן.
כשנכנסתי להיריון עם הילד השלישי שלי, הבן השלישי שלי, הבנו שאני לא יכולה להמשיך לעבוד עם נוער בסיכון בלילות, ושאני תוך כדי לומדת את התור שלי. ואמרתי לנתנאל, בואו נצא עוד פעם לשליחות, אנחנו... זה מה שאנחנו רוצים, זה הייעוד שלנו. כן. אז הוא אמר לי, לאן, איך, איפה, מה הקשר? ואז אמרתי לו, עוד סמוך עליי. כן, משוגעת, הוא יודע את זה. תוך שבוע, בלי שום קשר לשום מקום, קיבלנו טלפון מבחור שמכיר אותנו, עוד מאודו, ואמר לנו, מה דעתכם על שליחות בברלין? יש מלא ישראלים. אמרתי לו, איך ברלין אין סיכוי? ביי, סגרתי את הטלפון באותו שנייה. הוא שלח לי הודעה, תהילה, תחשבי על זה. זה מתאים לכם בול. אין לי מושג עד היום, אבל תוך שלושה חודשים מצאנו את עצמנו בברלין. שלושה ילדים, הקטן בין 8 חודשים, 8 מזוודות.
החלטתם לאן ללכת, מה אמור?
אז לא, ברור שזה לא היה ככה באוויר, אבל הוא חיבר אותנו עם בחור בשם אנדרו, שהיום בניו יורק, הוא אז, דאז היה מנכ״ל של לאודר, ברלין, שבעצם אמרו, אוקיי, אנחנו רואים פה המון ישראלים, בואו ניצור להם בית, בואו ניצור להם כתובת, בואו ניצור להם מקום. באנו גם עם תורם פרטי שעד היום הוא איתנו, ובעצם התחלנו. התחלנו מערוכות שישי.
אז זה כבר היה ארגון או שזה פשוט...
כלום, יוזמה. יוזמה שאפילו שהגענו לא היה לה שם. לא היה לה שם.
רגע, ועוד שאלה לפני זה. הוא מתקשר לכם אותו בחור, ולמה הארגון הזה של לאודר וכל הדברים האלה, למה הם בעצם לא אמרו לאותם ישראלים או לא חשבו לרגע, לכאורה, שאותם ישראלים יוכלו להצטרף לקהילה היהודית המקומית הרגילה. זאת אומרת, מה, הם הבינו כבר מאז שיש הבדל.
קודם כל, הם הבינו יפה מאוד שהישראלים, בטח בגרמניה שזה זועק, הבדלי התרבויות הם, אני לא יכולה להסביר אפילו כמה הם תאומים.
זה גם עניין של גילאים, כי הקהילה המקומית בטח בדרך כלל יותר מבוגרת.
לא, אני אסביר שזה עניין של תרבות נטו. הקהילות היהודיות בגרמניה הן ברובם רוסיות.
כן.
כן, וקצת גרמניות, אבל יש פערי תרבות מטורפים. יש היסטוריה לכל הקהילות היהודיות האלה, בטח אחרי השואה שחלקם שרדו וחלקם פשוט נולדו מחדש. לאודר ספציפית זה קהילה חדשה של 75 משפחות דתיות, חלקם גרים.
זה תרומות של רון לאודר בעצם?
יפה, כן, של רון לאודר. ספציפית שם הם נתנו לנו, אבל לא ברמה שזה היה השותפות. הם בעיקר אמרו, בואו נתחיל וניתן מענה. באמת שם נתנו לנו יד חופשית, ובאמת אנחנו יצרנו את זה מאלף עטף, לכו תעשו את זה, אתם ישראלים, אתם מבינים, אנחנו לא. הם הבינו שצריך להיות פה מאוד זוג ישראלי שמבין את השטח, שמכיר את האוכלוסיות, שמבין. אני אגיד שלא ידעתי, גם אני באתי ממקום של, אני לא באמת מכירה. זאת אומרת, יש המון פערים גם בתוך החברה שלנו.
ברור.
הרבה מקום של לימידה בתוך המקום של היצירה של משהו חדש, ואני אגיד שעד היום זה הקו המנחה שלנו, לא משנה איפה אנחנו, באיזה קהילה אנחנו פותחים, תמיד להקשיב, תמיד ללמוד את השטח, תמיד לשמוע מה הצרכים. הגענו לברלין ממש 3 שבועות לפני ראש השנה, ובעצם עשיתי פוסט נורא תמים. נורא הייתי בטוחה שזה יהיה כמו עודו. אנחנו פותחים את הבית, בואו. והיה, וואו, היה שוק. הבנו שזה מורכב.
כי הם לא באו?
כי לא, ממש לא. הם הגיעו, כתבנו, אנחנו מגיעים, פתחנו את הבית, אנחנו פותחים את הבית. עדיין לא ידענו איך לקרוא לזה בשם. אמרנו שזה הולך להיות פרויקט לישראלים, וקיבלנו שיימינג מטורף בפייסבוק.
למה? מי עשה לך את השיימינג?
הישראלים, וזה מובן. אחרי זה אני הבנתי, לקח זמן. זה שוב, זה למידה של מאיפה הדברים באים ועל הכאבים האלה, של עם הישראלים גם בתפוצות. הגענו וכתבתי את הפוסט, ובאמת הגיבו, בגללכם שכמותכם ברחנו מישראל, למה הגעתם לפה? ואז הבנתי, זה שאני מאוד מקבלת, פתוחה ומכילה, לא אומר שאותי מקבלים. כדתייה, ולקח לי המון המון זמן להבין גם מאיפה זה מגיע. הפחד הזה, הכאב הזה, זאת אומרת, מה שדיברת על הנקודה מקודם, אפשר להגיד שהישראלים המתגוררים, הלא תיירים שכאילו רוצים לשבת באיזה בית חבד, נמצאים באיזשהו מקום של א', חוסר אמון, באים עם המון המון כאב. במדינת ישראל יש המון קונפליקטים, המון כאבים, המון רצון לשנות אחד את השני, וכשאתה מגיע לכל, אתה רוצה לחיות את החיים שלך באיזשהו מקום. מצד שני, עם הזמן גם אנשים רוצים כן לדבר בעברית, אנשים כן רוצים להכיר חברים ישראלים, אנשים רוצים להרגיש טיפה בבית. וכשמגיעה משפחה ישראלית, דתייה, מה קורה פה? למה אתם באים? ומה המטרות שלכם?
הם חשבו בעצם בפוסט, הרבה אנשים לקחו את זה למקום של, את רוצה בעצם לעשות חב"ד.
סוג של, כן, הדתה, או חזרה לישראל, או משהו פוליטי וכו' וכו'.
ואת רצית הפוך, אתם בעצם רוצים לבוא ולתת להם פשוט מקום להיות ישראלים.
בדיוק.
שם.
בדיוק, כן. אני חושבת שלקח זמן שחובת הוכחה עלינו. אני חושבת שהמון המון שיחות עם אנשים הביאו לי את עומק הכאב והתאום של החוסר אלף אמון, החוסר חיבור, חוסר... זה כואב לי עד היום. אני חייבת להגיד שעד היום תמיד הבן אדם ראשון, רגע, למה דתייה נמצאת בראש הארגון שיוצר עבור ישראלים בתפוצות, ומה המטרות? אז המטרות שלנו, של ICE, זה לתת מענה לקבוצות המאגרים, קהילות המאגרים הישראליות באירופה, על בסיס שלושה דברים. תרבות הישראלית, היהדות הישראלית, זה יהדות אחרת, אני חייבת להגיד, ועוד מעט נדבר על ההבדלים בין קהילות יהודיות לקהילות ישראליות, והשפה העברית, הדבר הרביעי שאנחנו עושים, זה בעצם לעודד יוזמות מתוך הקהילה, מתוך צרכים שצפים בקהילה, זאת אומרת, לא יודעת מה, סנדי סקול, פרויקט לסטודנטים ספציפי, פרויקט לאמנים, זה תלוי קהילה, עוד מעט אנחנו נסביר גם איפה אנחנו מצאים ולמה זה תלוי קהילה, ובעצם אנחנו מעודדים את האנשים לבוא וליזום ביחד איתנו, ואנחנו כארגון משתדלים לתת את המענים האלה, להקים את הפרויקטים, להקים את היוזמות, ובעצם ליצור חממה שתעודד פרויקטים בתוך הקהילות. אנחנו התחלנו לפני 6.5 שנים בברלין, והיום אנחנו כארגון, זה כבר, אני אומרת וקופצת מהר, אבל לקח 1.5 שנים עד שהקמנו את ICE, עד שהבנו שמה שאנחנו עושים בברלין, בצוזמן ברלין, הוא מאוד ייחודי.
רגע, מה זה צוזמן?
צוזמן זה ביחד, בגרמנית.
כן, אני יודע, ביידיש אני יודע.
אז זה גם ביידיש וגם בגרמנית, זה ביחד. ובעצם לקחנו, אחרי 3 חודשים, מי שאמרה, מה דעתכם על צוזמן? ואמרתי לה, אני לוקחת את זה.
אבל זה לא מילה בעברית.
זה לא מילה בעברית. זה לא מילה בעברית. אבל אנחנו קוראים לזה צוזמן ברלין, ובעצם החלטנו לקחת ולאמץ את זה, כי באמת זה נורא מתאים למה שאנחנו עושים. המטרה שלנו זה להיות ביחד. המטרה שלנו במקומות שאנחנו מקימים, זה באמת לתת מקום לכל בן אדם באשר הוא, ללא הבדל גזע, דת ומין, ללא דעה, ללא שיפוט, ללא... כל אחד יכול לבוא ולהיות. יש לנו 2 כללים בסיסיים. אחד, כל הפעילויות שלנו וכל העשייה הקהילתית בעברית. 2, חייבים להיות ישראלים מקומיים, לא תיירים, לא עוברים, לא זה.
זאת אומרת, אני לא יכול לבוא.
המטרה היא ליצור, לא.
רק אם אני עובר לגור שם.
כן, המטרה שלנו ליצור באמת מרחב קהילתי פורה, שכל אדם שהוא רוצה ומעוניין יכול לבוא ולתרום, ולהביא את עצמו למרחב ביכולות שלו, בכישרונות שלו, במה שבא לו לתרום או להירתם. אז זה בעצם ICE. באמת אחרי שהבנו מה קורה פה בצוזמן ברלין, ועשינו גם... דיוק, מה אנחנו עושים, מה אנחנו נותנים, מה אנחנו לא נותנים וכו'. בעצם הבנו שיש פה משהו שאנחנו צריכים לשעתק אותו. אחרי שישראלים עברו למקומות אחרים, אמרו לנו, אין לנו את זה בערים שלנו, תבואו אלינו, תעצרו לנו בית גם פה. ובעצם פתחנו את העמותה, הקמנו בצוזמן וינה, אחרי זה במזיה טונה, אחרי זה בחונטוס ברצלונה, ופרנקפורט, צוזמן פרנקפורט.
ויש לכם עוד מקומות שאתם מתכננים, נכון?
נכון, אני בהיריון מתמשך עם כמה ערים במקביל. כן, יש הרבה קהילות, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, יש המון קהילות יהודיות וישראליות שמבקשות ומתחננות, רק תבואו ליצור אצלנו מרכז, הישראלים צריכים להיות ביחד, הקהילות היהודיות לא יודעות לתת מענה, ומבינות שיש ארגון שיודע לתת את המענה לישראלים ביחד עם הקהילה היהודית. אני עכשיו אכנס למקום של הפערים בין הקהילות היהודיות.
מה ההבדל בעצם בין יהודי שחי באתונה, שנולד באתונה, לבין ישראלי או שהוא נולד לישראלים שעברו לאתונה, ילד של ישראלים, או שהוא ישראלי שהגיע לאתונה וחי שם? מה ההבדלים? שניהם יהודים. שניהם לכאורה סובלים נניח מאנטישמיות, סובלים מאותם קשיים, אבל יש איזה הבדל. מה ההבדל? תרבותית, okay, אני מניח.
אז קודם כל הבאת את הטונה כדוגמה, וזו דוגמה מדהימה. נגיד שלכאורה יוונים מרגישים את אותו אווירה, אנחנו כאילו ביחד, לזרוק צלחות, יאללה, יש טברנה, איזה כיף פרטי. ההבדלים בתרבות, ככל שאתה יותר מכיר אותם, הם גדולים. ואני אסביר. התפילה שלהם בבית כנסת שונה לחלוטין.
של המקומיים. היוונים,
כן, היהודים, הקהילה היהודית. כן. הקהילה היהודית היא בסוף, הם חבריה בתוך עצמה. וגם הם, ייקח המון זמן עד שהם יזמינו אותך הביתה. המון המון זמן. הבית כנסת היום רק שלהם, כשישראלי נכנס ומרגיש בבית כאילו זה המקום שלו, הם לא, מה זאת אומרת? זה לא שלך. כן. זה שלנו, יש לנו את המסורות העתיקות שלנו, את הנוסח. כשאתה נכנס לבית כנסת שלהם, אתה לא תדע להתפלל את התפילה שלהם. יש פערים מטורפים בתרבות שלהם, בדרך התנהלות שלהם, בכלל, כיוונים, לא רק כיוונים יהודים, יש להם מאוד את הסיפור של האגו, ואיך לפנות, ואיך לדבר. יש הבדלים תהומים בין תרבויות, וברגע שאתה מגיע ואתה מנסה להיכנס לקהילה, שהיא נורא מדברת את השפה של עצמה, ואיך בכלל להנגיש, בכלל להגיע לקהילה יהודית צריך לתת מסמכים.
נכון.
צריך לתת דרכון. ישראלים כאילו, למה שאני אתן את זה, יאללה, ברחתי, מה, אני צריך כל היום לתת דין וחשבון. וברגע שאנחנו מגיעים למקום ואומרים, רגע, הקהילה היהודית רואה אתכם. אני אקח את הסיפור אבל של אתונה, שזה לא רק שהקהילה היהודית רואה את הישראלים, הישראלים בעיר הרבה יותר גדולים. הכמות של הישראלים, מהכמות של היהודים, הקהילות היהודיות באירופה כיום, זה עצוב להגיד את זה, רובם.
מתות.
שורדות, חלקם ממש נכחדות, והישראלים הם העתיד. זה אמירה שקשה להגיד אותה.
יש לי עוד שאלה בהקשר הזה. הזכרת את הבית כנסת, ופתאום חשבתי על זה שהרבה יהודי, ישראלי שהוא לא דתי, שעבר לגור באחת מערי אירופה, הוא לא מעוניין להגיע בהכרח לבית כנסת.
נכון.
ולכן הרבה מהקהילות היהודיות, אני זוכר מארצות הברית, הרבה מהקהילות היהודיות, החיים שלהם סביב הבית כנסת.
נכון, שזה הבדל תאומי ממש, ממש הבדל תאומי.
וגם אם בן אדם הוא לא דתי, נכון. דרך כלל הוא הגיע לבית כנסת, כי שם מתקיימות המפגשים החברתיים, האירועי משפחה, הלא יודע מה. וישראלי שהוא לא דתי, והוא לא מעוניין גם להיות דתי, והוא לא מעוניין נניח במסורת הדתית, הוא מעוניין בתרבות, בקהילה, הוא ירגיש מאוד מאוים להגיע לבית כנסת.
נכון.
ולכן יכול להיות שהוא יעדיף להגיע ל... לא יודע מה, תזכרו איזשהו אולם עם זמר שהגיע מישראל, זה יגרום לו להרבה יותר...
נכון.
הרגשה בבית ופחות
אני איום. אני אגיד שזה מה שעולה לישראלים בראש, שבטח יש גטו והכל סביב בית כנסת. רוב הקהילות הן לאו דווקא אורתודוקסיות, הן אורתודוקסיות, אבל לא דתיות. זאת אומרת, רוב חברי הקהילה לא שומרי נכון. תורה ומצוות בצורה הדוקה, וכן לרוב הקהילות יש חיי קהילה מחוץ לבית כנסת. Okay. מתוך המקום שלא הכל דתי, ויש חיי קהילה גם במקום התרבותי, והווי וכו' וכו'. אני אגיד שהפערים שם הם קשים, כי הכל יהיה ביוונית, כי לא יהיה באנגלית, כי לא יהיה הנגשה בשום צורה, לא בפרסום, לא בתוכן, לא במי שידבר על הבמה, לא באווירה. זה יהיה פערים, שם יהיו הפערים הרבה יותר קשים. ואני אגיד שזה גם מתבטא בבתי ספר. רוב הישראלים שהם מגיעים רוצים נחיתה רכה. הם רוצים איזשהו בית ספר שייתן איזשהו משהו שיזכיר את ישראל, ואם הבית ספר הוא מאוד מאוד שונה, והוא מאוד מאוד יווני, ומאוד לא אין עברית,
כן.
החגים הם לא ממש כמסורת זה, אז הם לא יהיו שם. ספציפית הבאת את הדוגמה של אתונה, שזו דוגמה מדהימה, כי הם הקהילה הראשונה שפנו אלינו, ואמרו לנו, אנחנו רוצים שאתם תבואו, שזה היה ממש שינוי מבחינתי, להבין שאנחנו לא פה רק בשביל להקים מענה עבור ישראלים באירופה, אלא גם כדי ליצור קשר בין הקהילות היהודיות והישראליות.
הקהילה המקומית פנתה אליכם.
הקהילה היהודית המקומית פנתה אליהם, ואמרו לנו, יש המון ישראלים בעיר.
צריך לעזור.
אנחנו לא יודעים איך לתת להם מענה, שזו הבנה מדהימה לבוא ולהגיד, אנחנו רואים אותם, אבל אין לנו מושג איך ליצור איתם קשר, איך להביא אותם לתוך הקהילה. שוב, כי הם במקום מאוד יווני, הם אומרים, אוקיי, אנחנו פותחים את זה, אף אחד לא מגיע.
כן.
כי זה ביוונית, כי זה לא מונגש, כי זה לא נכון. בשפה, כי צריך לדבר את הראש הישראלי. וגם הם מבינים שבאמת הישראלים הם העתיד. בסוף, רוב החבר'ה היוונים הצעירים, היהודים וגם לא היהודים, עוזבים את העיר, יוצאים, יש להם גם מאוד עניין עם הקולג' וההשכלה נכון. שלהם. ובעצם הקהילה היהודית פנתה אלינו, וביחד בעצם הקמנו תוכנית אסטרטגית. המטרה שלנו שבאמת, קודם כל הישראלים יהיו ויכירו אחד את השני, אחד את השנייה, ייצרו מרחב קהילתי. אחרי זה אנחנו יוצרים אירועים נקודתיים במהלך השנה, שיוצרים גשר, ואחרי כמה שנים אנחנו גם חושבים על ממש פרויקטים משותפים, על חשיבה משותפת, על מול קבוצות מסוימות, אם זה צעירים מול צעירים, משפחות מול משפחות וכו'. אני יכולה להגיד שבעקבות הדבר הזה גם המון ישראלים החליטו להצטרף וממש נהיו חברי קהילה, שזה היה אחת המטרות של הקהילה, ואנחנו הגענו כבר ליד, ובאמת תוצאות מדהימות, שלא קיימות, באמת לא קיים בעולם שיש באמת את האפשרות ליצור את הגשר הזה. זה באמת מודל חדש, אני חייבת להגיד שהמון קהילות מסתכלות על זה ואומרות, וואו, יש פה עתיד. אני כן אגיד, אני תמיד אומרת את זה, יהיה פה תמיד שתי קהילות. בסוף לא תהיה פה קהילה אחת. יש פערים, יש תרבויות שונות, יש שפה שונה, ואפשר עדיין ליצור את החיבורים האלה ולהרגיש, אנחנו ביחד באותו עיר וכולם רואים אותנו, שזה אמירה מטורפת. שקהילה יהודית אומרת, אנחנו רואים את הישראלים, הם גם יהודים טובים, הם גם נחשבים יהודים, ואנחנו נותנים להם את המענה.
אני זוכר, אני חוזר כל פעם לארצות הברית, כי זה אצלי האסוציאציה, אבל לדעתי זה דומה. בהקשר הזה שהרבה מהיהודים, בארצות הברית היה ממש חשש בין הקהילות.
כן, אוקיי.
גם כי אני מניח אולי באירופה זה אפילו יותר, כי כמו שאת אומרת, הישראלים הם הרוב, הם גם גדלים, הם בדרך יותר צעירים לרוב, כי הם באים כצעירים ועושים ילדים עוד שם, והרבה פעמים הקהילות, כמו שאמרת, אנשים עוזבים למיליון ואחד דברים.
נכון.
אז יש חשש בין הקהילות, איך מפיגים את, למשל באתונה הזכרת את זה, שהקהילה המקומית דווקא אמרה, אנחנו רוצים את השיתוף הזה. אני מניח שיש קהילות אחרות שלא בהכרח רוצים, הם קצת יושבים בצד ואולי מסתכלים בחשש. אז איך את
לגמרי מובן החשש. נגיד שקהילות שלא נמצאות שם לא פונות אלינו, קהילות היהודיות. וגם יש קהילות יהודיות, אנחנו תמיד נבוא ונעשה מחקר קודם אם יש ישראלים, אם יש צורך שהישראלים יתאגדו ביחד, אם הם רוצים, הם מעוניינים. ויש כאלה גם שלא מעוניינים שום קשר עם הקהילה היהודית, וזה בסדר.
הישראלים שלא רוצים קשר.
אנחנו לרוב ניצור את הגשר ביחד בצורה אסטרטגית, בחשיבה עדינה, באירועים נקודתיים כמו פורים, כמו יום עצמאות וכולי, שאז פשוט נפגשים, רואים אחד את השני, מבינים. אני כן אגיד שאנחנו עשינו עוד מהלך באחת הקהילות, וממש יצרנו אתר שמדבר ישראלית, כי עברית זה לא מספיק, כי אם הקהילה היהודית תעשה נכון. את זה בעברית, זה לא יהיה מה שאנחנו הישראלים מחפשים. וכשאתה עושה אתר בישראלית ומסביר מה זה הקהילה היהודית, מה המחלקות שיש בה, מה היא נותנת, כמה אנחנו בסוף צריכים כישראלים, גם כישראלים, אנחנו צריכים את הקהילה היהודית. בהמון מקרים אנחנו מזכרים מאוחר מדי, כשיש מקרים קשים, ואז אנחנו מזכרים לרוץ לקהילה, ואנחנו פתאום זקוקים לה. אז אני תמיד אומרת שהקהילה היהודית והישראלית שאנחנו מתחברים, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה אחד ועוד אחד שווה ארבע, בסוף הם צריכים אותנו, אנחנו צריכים אותם. יש פה win-win בסיפור הזה, וכן, בסוף אנחנו כישראלים, חלק מהתפוצות, אחרי השביל לאוקטובר נראה לי, הרבה יותר ישראלים הבינו את זה, שפתאום נהיינו אנחנו, המיין טאגרט גרופ, אנחנו אלה שבעצם הופנה אלינו האנטישמיות. לפני כן זה לא היה קשור אלינו. אנטישמיות זה ליהודים שנראים כמו דוסים עם פאות זקן, אליהם מאוד ברור שלכאורה יהיה גילוי אנטישמיות. אנחנו הישראלים, אנחנו חלק מכולם, ופתאום אנחנו מדברים בעברית, ואנחנו מותקפים, ולא משנה באיזה עיר, לא משנה באיזה קמפוס, יש כמות מטורפת של גילוי אנטישמיות באירופה, והיא מופנית בעיקר עלינו, ויש איזה שוק הזה של, רגע, לא משנה לאן נלך, אנחנו עדיין נצטרך עדיין להיות בזהות הזו, של ישראלי ויהודי, ופתאום אנחנו גם מבינים שאנחנו יהודים, ואנחנו חלק, ואנחנו צריכים להיות חלק מקהילה, ולכן אנחנו פה, א', נכנסנו גם באמת מהשביל לאוקטובר, הרמנו את אפשר להגיד את העניין הזה של להילחם כישראלים באנטישמיות באירופה, זה משהו שלא היה עד עכשיו, בכלל עשינו כנס גדול עם 80 ישראלים.
בינואר,
80 ישראלים מ-14 מדינות, 20 קהילות, ובאמת הייתה איזושהי תורות והבנה של, א', אנחנו חלק מהעולם היהודי, בית כל אנחנו צריכים להתעורר ולהתחיל להילחם ולעבוד. הכוונה לעבוד זה להקים פרויקטים בקהילות שלנו, ולהעלות המודעות, להילחם בכל הדרכים. אם זה בקמפוסים, אם זה ביחד להשתוות ביחד עם הקהילות היהודיות, יש לנו המון עבודה. כן. ואני חייבת להגיד שבישראל לא מבינים כמה בסוף היהודים והישראלים בתפוצות, כמה צריך אותנו, כמה אנחנו באמת משמעותיים.
כן. אז רגע, בהקשר הזה, עוד שתי שאלות.
בטח.
אולי עוד שאלה אחת, ואז נדבר על, באמת על הקשר לישראל מתוך התפוצות. אני, בניגוד אולי לארצות הברית באירופה, אם אני מבין נכון, באמת יש הבדל משמעותי בין כל קהילה לקהילה ישראלית. זאת אומרת, אם אני, הסטריאוטיפ על ברלין זה שהמון קהילה גאה מאוד חזה, מאוד פעילה, מאוד סצנה של להטאבים.
נכון.
אם אני זוכר נכון.
כן.
לעומת זאת, אני מניח שקהילות אחרות זה משהו אחר. אז איך אתם מתאימים? זאת אומרת, קודם כל, האם זה נכון? ושנית, איך אתם מתאימים את האופי הארגון או אופי הארגון המקומי, הסניף המקומי, לכל קהילה?
אז אני אגיד שבאמת כל קהילה היא שונה מחברתה מאוד, אם זה באוכלוסייה, אם זה הקהל יד שהיא מזמנת לעצמה. ברלין היא הכל מהכל, אני חייבת להגיד. יש המון המון אמנים, סטודנטים,
כמה
בעלי
עסקים. כמה ישראלים יש בברלין?
יש בין 8,000 ל-12,000. באף מקום לא יהיה לך רשימות מדויקות.
כן.
גם השגרירות, תמיד כשאני פוגשת שגרירים, שואלים אותי, נו, כמה ישראלים יש בעיר הזו? אני תמיד אומרת, מה הרשימות שיש לכם? אבל תמיד יש המון ישראלים שמגיעים עם דרכונים זרים, והם לא רשומים בשום מקום, אז אנחנו לא באמת יודעים, אבל בברלין זה בערך בין 10 ל-12, אפשר להגיד. יש הכל מהכל, יש אמנים, יש סטודנטים, אי אפשר לבוא ולהכליל. כמובן שיש קהילה גאה חזקה, אבל גם בערים אחרות יש, אני אגיד שבווינה לדוגמה, זה קהילה הרבה יותר צעירה, משפחות צעירות, יש קולג' מאוד מאוד גדול שמביא המון חבר'ה צעירים, שזה קהילה ממש ממש עם טייפ מסוים, פחות אמנים, יותר, אם יש אמנים זה יותר קלאסי, אוסטרי. באמת באתונה זה קהילה קצת יותר מבוגרת, אפשר להגיד. חבר'ה של נדלן, חבר'ה פנסיונרים. באמת אופי אחר של ממש של קהילה. בברצלונה זה משפחות, המון המון משפחות, הרבה חבר'ה גם של בעלי עסקים. קהילה מאוד מאוד חזקה, תוססת, מגניבה. פרנקפורט זה קהילה חדשה שלנו, 3 חודשים, פתחנו אותה בדצמבר, והיא כבר עפה. זה אמנם 500 משפחות, אבל ככל שהיא יותר קטנה, אני מרגישה שם מעורבות שם, והצורך שם לא פחות. באמת יש שוני בין קהילה לקהילה, ואנחנו, שוב, אנחנו עם 3 המישורים שאנחנו פועלים, ובתוך זה אנחנו מתאימים, אם יש צורך לקהל יעד מסוים, שם אנחנו ניתן יותר את המענה. זאת אומרת, אם יש גיל שלישי קבוצה מכובדת, אנחנו ניתן את המענה שם. המטרה שלנו לשאוף לתת מענה לכל תתי הקבוצות בתוך הקהילה, מ-0 עד 99 עד כמה שניתן.
אז רגע, מה אתם עושים בעצם? אני רוצה פרקטית, אתם מביאים למשל סתם לדוגמה, אמרתם אתם תומכים בכל מיני אמנים מקומיים, ישראלים.
נכון.
אתם גם עושים פעילות למשל, מביאים אמנים מכאן, מישראל לשם.
נכון, אז מפיע. בעצם אני אסביר יותר. בעצם כל המישור של התרבות הישראלית, זה הרצאות, הופעות, סדנאות, כל ההווי הקהילתי.
כן.
בעברית. אנחנו מביאים גם אמנים מישראל, תקציבים, אם יש, אנחנו נשמח להביא את כל האמנים שיש. וכמובן נותנים במה לישראלים, לאמנים המקומיים. כל התחום של יהדות ישראלית, אנחנו עושים ארוחות שישי ביחד, ארוחות חגים. אני חייבת להגיד שארוחות שישי, אמנם הם מסורת, אבל הם הרבה יותר מוטיב קהילתי לחבר וליצור. בעצם אנחנו רואים בארוחות שישי האלה, בעצם זה שישראלים מפגשים אחת לשבוע, אחת לשבועיים, באופן קבוע נוצרות חברויות. אנשים מכירים אחד את השני, נוצרים זוגות.
בטח.
אנשים מוצאים עבודה, מוצאים דירות, יש ערים כמו ברלין, שזה בלתי נסבל למצוא דירות, בעצם זה שאנשים יוצאים מהפייסבוק, מקבוצות הפייסבוק, למשהו אמיתי, לא וירטואלי, פייס טו פייס, בעצם נוצרים שם קהילה, נוצר מרחב אמיתי.
נכון, עכשיו עוד שאלה מצחיקה, אבל סתם טכנית, הישראלים בדרך כלל גרים אחד ליד השני, או שהקהילה, נגיד קהילה ברלין, אנשים מפוזרים בכל מקום?
כל חור. כל חור, בכל עיר, הם בכל מקום.
אז הם בעצם, כדי להגיע לנניח מרכז קהילתי שאתם מקימים, או נניח אתם סוחרים איזה מקום ששם יהיה ארוחת שישי, אז הם באים מכל האזור?
הם באים מכל האזור ולא תוכל לרצות את כולם. כי באמת יש אותם בכמעט כל המקומות בעיר.
זה לא כמו, למשל, יגידו, קהילת, אני גר פה בכפר גנים, קהילת כפר גנים, זה לא עובד ככה.
לא, ממש לא.
באים מכל, זה ערים גדולות.
זה ערים גדולות מאוד.
נסיעה ארוכה.
נסיעה ארוכה, מי שחשוב לו עושה את המאמץ ומשקיע. זה בהחלט השקעה מי שבוחר להיות זה. אנחנו בברלין, לדוגמה, פגשנו אנשים שגם הגיעו מפרנקפורט אלינו, מפרנקפורט המיינד. יש את פרנקפורט, חשוב.
לארוחת שישי.
לארוחות שישי. לארוחות שישי. מעיר אחרת מברדנבורג ומפוצדם, כן. מי שחשוב לו ורוצה ליצור
כן.
קהילה ישראלית בשבילו, אז כן.
עכשיו, אני רוצה עכשיו לדבר על, על התקופה הנוכחית הבאמת הזויה שאנחנו חיים בה.
כן.
קודם כל, האם אחרי השביעי באוקטובר בוודאי יש עלייה באנטישמיות יש מעבר לאנטישמיות של, לא יודע מה, זריקת הערות והפגנות יש ממש קהילות ששם מסוכן פיזית להסתובב ושידעו שאתה ישראלי, יהודי וכו'.
אני אגיד שאין מקום כרגע בעולם, לדעתי, פראג חלק אומרים שזה בסדר, אבל לדעתי אין מקום שאפשר להיות בו כרגע יהודי, ישראלי, דתי, בגאווה. אין מקום כזה, מי שחושב, אני מדברת על אירופה, כן? כי כרגע בזה אני יודעת, נכון. על זה אני מכירה, אבל לא, אין מקום כזה. אני גרה בלונדון, אמנם יש שכונות יהודיות, אנשים הולכים כיפה בתוך השכונות האלה, אבל מי שהולך לעיר, אני שומעת המון שמורידים את הכיפה. בברלין בכלל שגרנו, תמיד הסתרנו סממנים ואני דתייה. ואני אגיד שמאז השביעי לאוקטובר, גם הישראלים לא מדברים בעברית בכל, משנים את השם שלהם בטקסי שהם מזמינים, באפליקציות.
שהשם לא יהיה שם ישראלי, ברור.
אני יכולה להגיד על עצמי, אני נורא מתביישת בזה, אבל אני שיניתי את השם שלי, קוראים לי תהילה מרים, סיטי מרי. כאילו, נורא מביך, אבל כן, אני עד היום בחרדות מזה.
שנהגי המוניות, שבדרך כלל, שהרבה מהם הם מהגרים ממדינות ערביות, מוסלמיות, לא ידעו ש...
בדיוק, ולרוב הם שואלים מאיפה את.
בקטע הזה?
הם תמיד שואלים.
לא, אני אומר, הם שואלים בגלל זה.
אני לא יודעת, אבל זה צף המון, לפחות בברלין הייתי ממש בפחדים לקחת מוניות, וגם בלונדון, גם בלונדון זה מורכב.
אבל דווקא ברלין, גרמניה הרי עם כל הזה, היא מדינה יחסית, לפחות הממשלה שם, וגם הציבור הייתי סקרים יחסית תומך בישראל.
לא, בשטח לא. בשטח העם...
כן, מרגישים ממש את העוינות.
ממש, ולצערנו המפלגה מהשמאל... כן. מאוד עולה, הנאצים.
מהימין, מהימין הקיצוני.
מהימין, סליחה. כן. גם השמאל המאוד כן, קיצון. גם אפשר להגיד לא שכל אותנו. קיצון הוא לא כן. טוב בשום מקום.
לא אגב, טוב ליהודים.
לאף אחד הוא כן. לא טוב. לשום מקום, לשום מדינה, לשום... כן, וכן, הסקרים מראים שלאו דווקא היום אין תמיכה גורפת בישראל לא, בשום לא. מקום.
חוץ מצ'כיה, שהזכרת את פראג, הם יחסית כן. מאוד אוהבים אותנו.
הם יחסית, הצ'כים אומרים שהם מאוד וולקאם ומאוד כן. אוהבים, והם באמת עשו גם שלטים אחרים בשביל אוקטובר.
יש לכם קהילה בצ'כיה?
לא, אין לנו עם... קהילה, אנחנו בקשר מאוד יש מכירים. יש שם ישראלים, יש שם קבוצה של ישראלים, יש שם אפילו התאגדות בתוך ה-JCC של ישראלים, ואנחנו בקשר איתם, אבל מה שכן, בקמפוסים בצ'כיה, הם גם יש שם מקרים של אנטישמיות. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שצ'כיה נקייה מאנטישמיות. כן, השביעי לאוקטובר אני חושבת שטלטל את כולנו בצורה מטורפת. אני חושבת שלא מבינים את זה, כי אנחנו נמצאים פה בישראל באיזשהו בועה, וכמה הדבר הזה נורא, אבל כשאתה בחול, אתה מתמודד... אתה מתמודד לא פחות. זה אולי זה, מה, אנחנו בישראל חווינו טילים, אבל כשאנחנו בחול שומעים את הדבר הנורא הזה, קמים בבוקר, בשביעי לאוקטובר, בשמחת תורה, ואתה מקבל מיליון טלפונים, ואתה אומר, משהו לא הגיוני קורה בישראל, זה בבית שלי. למרות שאני שומרת תורה ומצוות, אני פותחת את הטלפון, ואני מתחילה להניע את כל הארגון, בחג, בשבת,
מיד הבנתם שקרה משהו מהקהילה בעצם?
לקח זמן, אני כבר ב-11 בבוקר. כן, אני לא הבנתי למה יש המון טלפונים, כבר באיזשהו שלב התחלתי לענות, אבל ואז הבנתי די. אני פותחת, זהו, נגמר, אין חג, אין חג.
נכון.
שזה הדבר הכי מזעזע, ואני חושבת שכל הישראלים באירופה ובתפוצות, אני בטוחה שבכל חור בעולם, האדמה רעדה. גם לנו בחול, גם לנו בתפוצות, העולם רעד ברמות, אתה לא נמצא, זה גם באוקטובר הרבה יותר... אני חושבת שכשאתה חווה את זה וכולם ביחד באותו סירה, פה אנחנו מבודדים בחורים במקומות ואנחנו לבד והמשפחות וכאוס מוחלט ואנחנו לבד.
אבל אני רוצה שנייה לשאול משהו עלייך אישית, שאת גרה בלונדון, אמרת.
נכון, אנחנו עברנו לפני חצי שנה.
וראינו שכל כל שבת יש שם הפגנות מטורפות נכון. בלונדון של מאות אלפים, ועכשיו כישראלית, ומה את שומעת גם מה... זה בכל הערי אירופה.
נכון.
המרכזיות. גם את, אבל גם הקהילות, אנשים מספרים שנקלעו בטעות לכל מיני מחאות נכון. עזויים כאלה, והאווירה היא מאוד אלימה. יש לך איזשהו... איך האנשים... קודם כל, אם יש לך סיפורים לספר לנו על דברים שהם... את יודעת, כאילו, איך אנשים... איך חווים את הטירוף הזה, וגם... האם יש לכם קשר כקהילות עם הממשלים המקומיים לנסות להתמודד עם זה, להביא יותר הבטחה, אני לא יודע בדיוק מה, יש איזה משהו שכאילו מנסים להתמודד עם זה מעבר לקהילה המקומית כאילו.
אז אני אגיד שהיה שוק, היה בעיקר את השישי הזה ב-11 באוקטובר, שאני לא טועה אם זה 11 או 13, אני כבר לא זוכרת, אבל היה את יום הזעם, שאמרו יום שישי, תיזהרו, באירופה אנחנו נשחוט אתכם. אני הייתי בטוחה שיכנסו אליי הביתה, אני לא יודעת אם אתה יודע איך הבתים בלונדון, אבל זה על הכביש, כן. אין צורגים, אין כלום. מי שרוצה לא צריך לעשות פובו בתוך הבית שלי, אוקיי? היה באמת את ההפגנה, 200,000 על הגשר בלונדון ברידג',
שצעקו
לפחות 3 שעות ביחד, אינטיפאדה, אינטיפאדה, אינטיפאדה בצורה כזו. אני הייתי בטוחה שכולם רצים לשכונות היהודיות, יש הרבה, יש מזוזות, אנחנו מסומנים. פשוט נכנסים ושוחטים אותנו. אני הייתי בטוחה. כמוני, עוד אלפי ישראלים שהיו בטוחים, לא ישנו חודשיים מהפחד, מההבנה, ששביל אוקטובר לא רק שלא תומכים בנו, אלא שהכל מתהפך וזה עלינו. זאת אומרת, אנחנו הולכים, ומה שקורה בשביל אוקטובר יכול לקרות לנו באותו שנייה.
כן.
היה חרדה קיומית אמיתית. אמיתית, אני לא ישנתי. באמת, חודשים.
אז מה עשיתם?
אני הלכתי לטיפול פסיכולוגי, ובאותו רגע כשהבנו כאוס הוא לא רק בישראל, הוא גם לנו כישראלים בחול. באותו שנייה, אני אגיד שזה הפוך להפוך. קרה כמה דברים מדהימים. אני חייבת להגיד שזה מדהים. אחד, אנחנו ישר הקמנו מערך של פסיכולוגים וסבבים בתוך הקהילה עם פסיכולוגים ישראלים מקומיים, שבעצם נתנו מענה תמיכה נפשית לישראלים בקהילות שלהם. לא משנה באיזה קהילה, לא משנה אם זה קהילה שלנו או בכל אירופה. המון 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 פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים כאלה ואחרים פשוט התנדבו בתוך פרויקט שקראנו לו חוסן בקהילות, וגם נתנו מענה אחד על אחד למי שממש היה זקוק, והיו המון שהיו זקוקים. באמת, החרדה עלתה ברמות.
אנשים ממש כאילו הגיע לרמות שהם לא מוכנים לצאת מהבית.
מלא. מלא.
באמת, עד עכשיו, זאת אומרת...
עד עכשיו לא, חצי... זה היה לפחות חודשיים שלושה.
שאנשים לא היו מוכנים לצאת מהבית.
זה היה חרדה מטורפת.
קיומית כזה.
מלא, מלא, באמת חרדה. אנשים מספרים על כמות של, לקחת ציפרלקס, לקחת...
טוב, זה עושים גם בלי קשר.
נכון,
זה...
אבל החרדה והתקפי חרדה, זה משנה את החיים.
מה עם ילדים? זה עוד שאלה, הרי הרבה ילדים...
שאלה יש... רצינית, יש
ילדים...
המון.
לא, אני מתכוון שהרבה ילדים בקהילות ישראליות, אם אתה לא, למשל, דתי.
נכון.
אז אתה מניח, אני מניח שהרבה ישראלים שולחים את הילדים לבית ספר ציבורי רגיל. יקר לשלוח לבית ספר פרטי
יהודי. התמודדות מטורפת.
הם באים לבית ספר, פוגשים, נניח בגרמניה או באנגליה, מקומיים, הרבה מהם גם הם מרקע שלא כל כך מתים עלינו במרכאות.
נכון.
מה, איך זה היה הדבר הזה?
אני אגיד שהילדים מאוד התמודדו. אם חשבנו שיש לנו פריבילגיה ואנחנו ישראלים בחול וזה לא נוגע לנו, אז זה וואחד נוגע לנו וזה מגיע אפילו בבתי ספר ובגנים. יותר מזה, ישראלים מספרים שההורים...
ילדים אחרים בגנים?
ממש. ההורים מספרים שההורים, אם זה מוסלמים או לאו דווקא, פשוט פה פלסטין, שבעצם שלחו את הילדים עם חולצות של דגל פלסטין וכל מיני כאלה וכל מיני עזרים. נגיד שיש גם גננים, גננות, מורות, שבעצם פעלו בצורה כזו או אחרת בהקשר של פה פלסטין. בבתי ספר ובגנים, אני יכולה להגיד שבברצלונה היה ממש ועד ההורים של כלל ברצלונה, של הבתי ספר, רצה לעשות הפגנה בתוך הבתי ספר, ואנחנו בחונטוס ברצלונה, הקהילה פשוט נלחמה, הביאה עורכי דין, ופשוט פנתה לממשלה, והם ביטלו את זה.
והממשלה בספרד מאוד לא אוהבת אותנו.
נכון. לצערנו מאוד לא חיובית לישראל, ובכלל. כן, אני אגיד שבברצלונה, בברצלונה המצב מאוד מאוד קשה. אני הייתי לפני שבועיים, שלושה, בכנס בברצלונה, מטעם משרד התפוצות וההסתדרות וכל הארגונים שפועלים בשטח, והיה לנו מול המלון במשך כמה שעות הפגנה על זה שיש כנס לישראלים, פשוט דבלין בצורה מאוד מאוד קשה, ברלין, אני חושבת שבכל הערים הגדולות, המצב מאוד מאוד קשה. אני אגיד שכל אחת לוקחת את זה למקום שלה, אם זה דבלין שהיא מרגישה נשלטת על ידי בריטניה, אם זה ברצלונה שמרגישה נשלטת על ידי מדריד, כל אחת לוקחת את זה לסיפור שלה. אף מקום כרגע לא נעים וכיף. יש מלא הפגנות עדיין, כל שבת.
איך הקשר שלכם עם, עם הממשלים, המקום, יש קשר בחלקם?
אז זה תלוי איפה אנחנו נמצאים. כשאנחנו נמצאים במקום, אנחנו מיד פועלים כדי ליצור קשר ממשל.
כן.
אצלנו, במטה של הארגון שלנו, הקמנו ממש מחלקה, במזלנו לפני השביל לאוקטובר, מה שגם הקדים מאוד את באמת את היכולת ליצור ולפנות אליהם, ולהגיד להם, תעזרו לנו. בברלין יש לנו מרכז גדול מאוד, פיזית שלנו, שאנחנו באמת מפעילים 12 שעות ביום, והיינו חייבים הבטחה פתאום. אנחנו הורדנו את האדמה. אמרנו להם, אנחנו צריכים הבטחה. תסתכלו עלינו. אנחנו גם יהודים. עכשיו, לא רק שאנחנו יהודים, אנחנו גם ישראלים. זה דאבל. היינו צריכים להילחם. היינו צריכים להגיד להם, תראו אותנו. נגיד שזה לא עדיין מושלם. מדי פעם, אנחנו משלמים מכספנו עדיין את ההבטחה, שבעצם כל אירוע עולה דאבל. וזה לא פשוט. אנחנו פועלים בזה המון. אני אגיד שהמון חברי כנסת וחברי ממשלה ופרלמנט הגיעו אלינו, כמובן עשו תמונה, ואמרו שיפעלו בהתאם. אנחנו עדיין במלחמה הזו. אנחנו עדיין במלחמה שיראו אותנו. כמובן שכל האירועים שלנו מובטחים מהשביל אוקטובר ברמה הכי גבוהה שיש. לא פשוט, אבל כן, יש קשרים. אני אגיד שהדבר הכי מדהים שקרה אחרי השביל אוקטובר, שבעצם כל היהודים נורא התגוננו בתוך הקהילות שלהם, ואנחנו יצאנו לרחובות. אנחנו כקהילות ישראליות יצאנו ועשינו מיצגים, ועשינו ערבי זיכרון, ועשינו עצרות, ועלינו את כל, בכל צורה את המודעות להעלאת הסיפור של החטופים והמלחמה, ובכל דרך אפשרית, כל ערב, בכל, במשך חודשיים, בכל הקהילות שלנו, ערב ערב יצאו משלחות להדביק את תמונות החטופים.
והורידו אותם כמו בארצות הברית?
יום יום, יום יום, מלחמה, מלחמה, יום יום. בערב אנחנו מדביקים, במהלך היום מורידים, זה היה, באמת, זה עדיין, אתה יכול להסתובב באירופה ולראות את המודעות האלה. ואנחנו עושים המון מיצגים, עדיין פועלים. אנחנו מאמינים שאנחנו, אנחנו כישראלים, אנחנו צריכים עדיין לזעוק. אי אפשר לשבת. אנחנו בסוף כישראלי, אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים. זה שלך. אנחנו די מבודדים, גם כישראלים בתפוצות, גם כישראלים פה, בסוף לא הרבה לטובתנו. אנחנו צריכים להשמיע את הקול שלנו.
עכשיו, אני מסכים. עכשיו, את הזכרת חברי כנסת שבאים, את מרגישה אני חושב שאם יש משרד תפוצות, אני בגדול חושב שמשרד תפוצות לרוב מיותר, אבל אם יש כבר משרד תפוצות, או בכלל יחס לתפוצות, הם בכלל מתייחסים, או יש להם איזושהי הבנה לתפיסתך, עד כמה חשוב הקשר עם הישראלים בחול?
אני אסביר, ואני חושבת שמשרד התפוצות לא מיותר בכלל, ואני אסביר. משרד התפוצות זה המשרד היחיד שבעצם לא מסתכל על ישראל.
כן.
הוא מסתכל החוצה. כל פעולתו ומטרתו זה בעצם להסתכל על הקהילות היהודיות בחול, שלאחרונה, ב4-5 שנים האחרונות, הם גם מסתכלים על הישראלים. אי אפשר להפריד את הקהילות היהודיות מישראל. בסוף הקהילות היהודיות הם העוטף שלנו, הם ישראל צריכה את התפוצות, ישראל צריכה את החיבוק הזה, את התמיכה הזו, וקהילות יהודיות הם חלק. בסוף mm-hmm. כאילו אנחנו, יש פה יחסי גומלין.
נכון.
הישראלים הם בתוך הדבר הזה. אנחנו פה כדי לעזור, לא רק, זה לא רק המטרה, אבל שם ממשלת ישראל ומשרד התפוצות מסתכלים ואומרים, אנחנו רואים את הישראלים. זכותו של כל בן אדם ללכת ולגור איפה שהוא רוצה, כמה זמן שהוא רוצה, בלי להחזיר אותו לישראל, אבל הם רואים את הישראלים ואומרים, אנחנו רואים אתכם, אנחנו מבינים את הצרכים שלכם, אתם שם כדי ליצור, אנחנו ממומנים על ידי משרד התפוצות, על ידי מוזג, שזה בעצם ארגון בת של משרד התפוצות, ובעצם אומרים, אתם שם, ואנחנו ניתן מענה לישראלים על ידי הקמת קהילות בתרבות שלכם, בשפה שלכם, תשמרו את מי שאתם, מה שאתם, את השפה
אומרת,
שלכם.
אני מסכים, אז את אומרת שבעצם הממשלות ישראל, מדינת ישראל נקרא לזה, לא צריך להתכנס לפוליטיקה.
נכון.
מדינת ישראל רואה אתכם מספיק, או שאת חושבת שצריך יותר להדגיש בפני אולי הציבור הישראלי שגם מדבר?
אני חושבת שהישראלים בישראל לא מבינים, יש איזשהו בועה כזו שאנחנו מתמודדים בין עצמנו, כן. לא צריך את אף אחד, לא. עשינו המון ואנחנו עדיין עושים. אם זה גיוס כספים מטורף שעשינו עבור עוטף, עבור חיילים, עבור... עצם זה שלעשייה מלא אנשים בשביעי ובשמיני ובשבוע אחרי זה, המון ישראלים או יהודים שרוצים לעזור במלחמה. וביחד כן. עם אלעל כמובן עזרנו להביא ולהוציא המון מטוסים בשביל הישראלים, זה היה כמעט בלתי אפשרי בימים הראשונים. אני חושבת שאנחנו כישראלים היה לנו המון ואנחנו עדיין, יש לנו המון מה לעשות. זאת אומרת, בדיעבד משרד התפוצות הבין שזה כן נחזיר חזרה לכאורה לישראל, אבל אנחנו כעוטף ישראל ואנחנו כקהילות ישראליות ויהודיות, יש לנו גם מה לעשות בחול. יש מספיק להיות ישראלי יהודי טוב, ציוני אפילו, גם מחוץ לישראל, אני יודעת שזה משהו שהוא מאוד מוזר, כי מה, ציונות זה רק לעלות לארץ, להיות בישראל וכו'. אפשר להיות גם ישראלי ויהודי טוב מחוץ לישראל, ולעזור ולתמוך בצורות שאנחנו יכולים לתמוך, ועדיין זה קורה.
עכשיו עוד שאלה מצחיקה, שהזכרת אותה, אבל לדעתי זה מעניין להיכנס לזה. את אמרת שכשאתם, בפעם הראשונה, פשוט תוך כדי אמרת, אני אשאל אותך, אמרת שכשהגעת לשם, עשית את הפוסט הזה, בהתחלה, כן. וכולם, הרבה אנשים נבעלו ועשו לך שיימינג וזה וזה, כן. כי את, מי את דתייה שתבואי ותגידי לנו וזה ו- נכון. וכו'. אז האם בארגון שלכם, בהנהלת הארגון, באיך שזה התפתח, נכנסו לתוך הארגון עצמו אנשים מסוגים שונים
ברור.
מבחינת...
ברור, אני אגיד שהמטרה שלי זה לתת מענה לקהילות ישראליות, ויש נכון. לי בארגון את כל קשת האוכלוסייה הישראלית. לצידי יושבים אנשים כמובן מהקהילה, הלהט"בית, ממש בדרגים בכירים, כמובן ישראלים מקומיים, אני אגיד שכל מרכז שלנו מנוהל על ידי ישראלי מקומי, מתוך הקהילה, במטרה לתת את המענה לקהילה. יש מרכזים שאנחנו גם הבאנו שליחים, זוגות, שזה בווינה ובברלין, ביחד עם הצוות, כן, ביחד עם הצוות המקומי, ביחד עם הצוות הכוונה הישראלי המקומי. אנחנו גם מאמינים בצוות דתי, גם חילוני, גם לא, אני לא אוהבת את הגדרות, אני לא סובלת את זה, אבל מכל הקשת הפוליטית, מכל הקשת הדתית אמונית, לא משנה מי אתה, יש לך מקום כישראלי, וגם לא כישראלי, יש לנו צוות רחב. כולם מכולם, אתה תראה את הארגון, ואני מאוד גאה בזה, את הארגון שלנו, ואתה תראה ואתה תגיד, וואו, איך אני כדתייה, או אנשים אומרים לי את זה, איך אתם יושבים אחד עם השני? אז אני אומרת, בסוף, זה באמת כי אנחנו מאמינים בבסיס, בהכלה, בקבלה, בלקבל את השונה, בלקבל את הדעה השונה, בלקבל, וכמה שזה כואב, כי אנחנו ישראלים, הכל כואב לנו ורגיש לנו, זה אפשרי. זה אפשרי וזה קורה בקהילות שלנו.
אז אני צדקתי בהתחלה שכשהישראלים מגיעים לחול, הם מוכנים לקבל אנשים שונים מהם מאשר בארץ, הם אולי לא רואים אותם בכלל. זאת אומרת, אני נכון. אם לא הייתי עובד במקום שנמצאים איתי אנשים מסוגים שונים, והייתי חי בקהילה שלי ועובד בעבודה סטנדרטית, יכול מאוד להיות שלא הייתי פוגש בכלל אנשים שהם שתפיסת עולמם שונה ממני. פתאום אני נוסע לחול, אז אתה רוצה ישראלים, אז אתה פוגש הומו ישראלי שגר בשכונת, לא יודע איפה, בברלין, ואתה גר באיזו שכונה נניח דתית איפשהו במקום אחר, ופתאום דרככם אתם פוגשים אותו ואותו ואותו. אז אני חושב שכן יש משהו שחול מאפשר...
לגמרי.
משהו שאולי בארץ כן אנחנו צריכים ללמוד מכם בחול. כאילו, זאת אומרת...
אני אגיד שהחלום שלי שדבר כזה יקרה בישראל. שבאמת כל אחד יישב אחד ליד השני בשולחן שישי. כן. לא משנה מי אתה, מה אתה, באמת זה חלום. אני אגיד שגם בחלק מהקהילות שלנו זה גם תהליך. זה גם מקום של, אוקיי, אני בחול, אף אחד לא... זה לא שעכשיו הוכחנו את עצמנו, לא מחזירים תשובה, לא מחזירים לישראל, יש לנו רזומה, ואפשר לשבת, וגם אם אנחנו לא נסכים, אפשר להסתכל ולמצוא את המחבר.
וגם האיום המשותף של האנטישמיות בעצם גורם גם להתלכדות. זאת אומרת, אנשים מרגישים שיש,
נכון.
כמו שתיארת, יש להם, כאילו, אפילו שהם יהיו הומו ודוס, יהיה להם את אותו
את מטרה, אותו זהות ישראלית.
אותו זהות, כי יש להם את האיומים גם מבחוץ, שמאיימים עליהם אותו דבר.
נכון, אני אגיד שמהשביל לאוקטובר באמת הקהילות שלנו העלו רמה מבחינת גם כמות וגם האיכות, אני מדברת על איכות מעורבות בתוך הקהילה של הצורך של הישראלים, להביא את עצמם, ליצור, לעשות מיצגים, להקים פרויקטים וכו'. יש צורך שלנו, עם ההבנה שאנחנו בסוף ישראלים, כשבסוף אתה מבין, אני ישראלי, אני יהודי, אני לא אברח מהזהות הזו, גם אם אני מנסה מאוד להתאמה בתרבות ובסביבה שלי, אם זה בעבודה שלי, ואני אדבר באנגלית, ואני אדבר את השפה המקומית, ואני אלמד אותה, בסוף אני ישראלי. ובסוף כשאתה מגיע למרחב בטוח, שאתה מדבר בעברית ואתה יכול להיות מי שאתה, זה, זה המון בשביל הישראלים, בטח בתקופה הזו, והמון גם קהילות, אנחנו רואים את זה בקהילות שלא קיים מרכז, כמו שלנו, ואומרים לנו, בבקשה תבואו, אנחנו צריכים להיות ביחד, אין לנו מקום בטוח לדבר בעברית, אחד עם השנייה, להכיר אחד השנייה, להרגיש בטוחים שיש עוד אנשים כמונו באותם מצוקות, וזה המון, אני מאוד מאמינה במה שאנחנו עושים, וזה משהו מרפא, באמת, וגם אני רואה שיש המון אנשים שאם הם באו עם המון כאבים כישראלים, עם המון כאב מתוך ישראל, ומתוך התסכול, החוסר הסכמה וכו', אנחנו מביאים מקום שהוא ללא פוליטיקה. זה הדבר, זה החוק היחיד. אין מקום לפוליטיקה, אין פוליטיקה, אנחנו ארגון לא פוליטי.
בשולחן שבת אסור להעלות נושאים פוליטיים?
אסור. ואני מאוד מאוד חדה עם זה.
זאת אומרת, אם מישהו מתחיל להגיד משהו פוליטי, את אומרת לו, זה לא לכאן.
זה לא המקום שלנו. זה לא המקום, זה לא הפלטפורמה הזה. אנחנו פה כדי להתחבר.
מה את אומרת?
אני מאמינה שברגע שעולה פוליטיקה,
הכל מתפוצץ.
אני מרגישה שזה מקום שאין בו חיבור.
כל הפוליטיקה נועדה כדי לא ליצור חיבור.
נכון, נכון, ואין לזה מקום אצלנו. אנחנו פה כדי ליצור קהילה בריאה וטובה. ובאמת, אנחנו מאוד מאוד שומרים על המקום הזה. זה מאוד מאוד חשוב.
מניסיון במשפחה שלי, לא כדאי לדבר פוליטיקה בשולחן שבת.
גם אצלנו, זה בסדר, זה בכל נראה לי משפחה בישראל, אנחנו כולנו באותו סירה.
כן, לא רק בישראל, אבל אז קודם כל תהילה, אני רוצה להגיד לך שאני בתור בן לאם ישראלית שהייתה חיה בחול, היא חזרה, אבל במשך 30 שנה חיה בחול, אני חושב שגם בארצות הברית, אגב, יש עכשיו איזשהו ארגון בשנים האחרונות.
נכון,
AC, נכון. כן, אז אתם קשורים?
אנחנו, יש לנו ביניכם? חיבורים בהחלט. כן. יש בינינו חיבורים.
אז אני חושב שהם גם קמו מתוך איזושהי הבנה שא' כל יש הבדל בין קהילה יהודית לבין קהילה ישראלית, ושנית שלקהילה הישראלית יש צורך אקוטי במשהו שייתן לה איזושהי משמעות שם, ייתן לה איזשהו חיבור.
מענה ספציפי, נכון.
כן, שיפנה רק אליהם ולא ליהודים באופן כללי, כי ישראלים מרגישים משהו אחר מ... גם תרבותית, גם חברתית, גם זה, אז כן יש איזשהו משהו, ועל אחת כמה וכמה בימים אלה של ממש תחושת איום קיומי, שאני מכיר את ארצות הברית יותר, אבל אני כל הזמן עושה את השוואות, אבל
כן.
אני חושב שזה אפילו יותר גרוע באירופה בחלק
נכון.
המקומות.
נכון.
אנחנו שומעים גם סיפורים על, אני שמעתי לא מזמן על צרפת, ממש אנשים שקיבלו, פיזית, מכות.
יש הרבה אנטישמיות פיזית. ממש תקיפות פיזיות. זה לא הרבה מספרים על זה, אבל יש. גם בברלין, גם בלונדון, גם בפריז, גם בברצלונה. בברצלונה פחות, הם בעיקר כלבים לא נושכים, אבל נובחים. אבל יש באירופה.
אז אני אומר, כאילו, בעיקר בימים אלה שדברים כאלה קורים, אז הצורך הזה פי מיליון יותר, כי אתה מרגיש לגמרי לבד.
נכון.
אני מניח שחלק מהאנשים מדברים איתך, אומרים, אנחנו אין לנו למי לפנות חוץ מכם, כי אף אחד אחר לא מבין אותנו. אז זה חשוב מאוד, וגם חשוב מאוד ש... אמרת משרד התפוצות, אבל אני חושב שכאילו אני לא מדבר על משרד התפוצות. אני מדבר לקהל המאזינים שלי שרובם לא עובדים במשרד התפוצות, למרות שאני מכיר את השר והכל, אבל זה לא תפקידי. מה שכן חשוב לי זה שהציבור כאן ידע שיש לו אחים בשם,
נכון.
בחול, ושחשוב לדבר גם עליהם כשאנחנו מדברים על היהודים. זה שם מאוד כללי, להרבה נכון. מאוד סוגים של אנשים. אז תודה רבה לך על העבודה שאת
לך
עושה.
תודה לך, שהזמנת אותי.
היה מאוד מאוד מרתק, ושוב, חשוב אני מדבר עכשיו על המאזינים ולמאזינות, חשוב שתדעו שכשאתם נוסעים לחול, זה לא יהודים, זה כל יהודי הוא שונה עם הרקע שלו ועם המקום שלו, וההתמודדות שלהם בימים אלה, חשוב, הם אחים שלנו, אז חשוב שנדע ונעזור במידת הצורך. אז תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ועוד הרבה מאוד פלטפורמות, וזהו, נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי, על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.